פרשת וירא. היום אנחנו נמצאים בין פורת יוסף בין פורת הנעין כבר 38 יום מיום הכיפורים. אי אפשר להאמין איך כל הזמן רץ. תאריך, וכל אחד צריך לשים לב, גם אני, מה הבטחנו לקדוש ברוך הוא, מה הבטחנו לו. היי מאיר דוד, הבטחת לו, אתה עומד במה שדיברת? היי. אז נחזור בתשובה כולנו, זה דבר ראשון. דבר שני, היום י"ז בחשוון תשפ"ג, כמו שידידי רבי עבדי אומר, תהיה שנת, בעזרת השם, מוכן גדול, פלאות גדולות, פלא גדול, כל השנה שלנו יתקיים, שהקדוש ברוך הוא, כן, פתאום גואל. יהיה השנה, יתקיים בנו כל מה שכתוב בגמרא, בשביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. זה בעזרת השם יתברך כבר השנה הנוכחית. בדיוק השנה הזאת, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יכה את שונאי ישראל. ולא ישאיר בהם שריד ופליט. כמו שאמרתי, לא משמי. שהשנה כבר לא נראה כמעט את רוסיה, וגם חלק מאוקראינה, במפה כבר לא יהיו. כל מי שנקם בעם ישראל, כמובן, שהשם ישמור ויגן על כל עם ישראל וכל אוהבי ישראל. בכל מקום בארץ ובעולם, שהם הינצלו, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם. אבל אנחנו כבר רואים איך כל העולם רועש וגועש, וכבר רואים את הגאולה. זה אין מה לדבר. כמו שאמרנו בשם צדיקים, גם ידידי הרב עבד יודע, שאחד מהגדולי השתקנים בארץ ובעולם, בארץ ובעולם, צדיק יסוד עולם, שומר את פיו קרוב לגיל 100 שנה, שומר את פיו. יהודי רב לו בארץ ובשמיים, גילויים והכל. ששאלו אותו אחד אחים קורבים, נו מה עם הגאולה? אמר, כבר לפני שנה וחצי, משיח פה. רק אתם לא מספיק, עוד קצת תלחצו, עוד קצת תתפללו, תחזרו בתשובה עוד טיפה, אז אתם תראו אותו. ולכן שמענו השבוע, בקו של הרב פיש, שאמר דבר יפה, אמרו בשם אחד מהגדולים, לא צריך להגיד שיבוא הגאולה. הגאולה פה. שיתגלה מלך המשיח. האמיתי במהרה. זה צריך לבקש. משיח פה. שאלה אם אנחנו רואים שהוא יתגלה או לא יתגלה. השם הוא פה, השם הוא בסדר. מי שלא מעורר אותו זה אנחנו. אז אנחנו צריכים לבקש שיהיה התגלות. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוח, יגיד לו, צא, אני נותן לך את הכוח, תגאל את עם ישראל, תגאל אותם. וזו התפילה שצריכה להיות. נועם אלימלך מליזנס כותב שצריך לייסד מניינים שלא יתפללו על כלום. כמו שעושים בקווים, בקו סוד החשמן ועוד, פעם בחודש הם עושים תפילה רק על הגאולה. כל מישהו איש ציבור, כל מיני חברים בכל מיני מקומות, גם נשים צדקניות, שעשו איזה יום בשבוע שהן מתכנסות, והן לא מבקשות לא על הבעל ולא על האישה, ולא על הילד, לא על עליה ולא על בעלה, ולא על ילדיה ולא על הוריה, על אף אחד בעולם. רק משיח. אם היו עושים זה הרבה אנשים, רק רוצים גאולה. הוא היה בא, איך אמרנו בשם הרב פינקוס? הוא אמר, כל כך משתדלים על בחירות, תראה איזה תוצאות נהיה. אם אותו אומר רבע מההשתדלות על בחירות, אם היו משתדלים על גאולה, ככה היום הרב שמשון פינקוס, זכרונו לברכה, אם רבע מזה היו משקיעים בגאולה, היה אומר הרב, ודאי שמשיח היה בה. אין ספק. שבוע שעבר, מי ששם לב, היה הילולת רחל אמנו. ואני דיברתי רק על רחל, לא היה לי זמן לדבר על שום דבר אחר. למה ניצלתי את זה שזה רחל אמנו, ואמרתי שהיא הייתה מלכת הוויתור. לכן ניצלתי את זה מאוד, ולא דיברתי על דברים אחרים. בסוף אמרתי תודה להשם על כל מה שקרה איתנו בבחירות. שאנשים חושבים, חס וחלילה, אולי אנחנו לא מודים, לא משבחים, ודאי כולן בכלל ההודעה, בכלל השבח, הקדוש ברוך הוא על כל חסדיו שעשה, עושה ויעשה. אבל טעות אחת יש לאנשים. תסתכלו בתרגום במגילת אסתר. מרדכי היהודי וכל הסנהדרין נשאו תענית כמדומני 7 ימים רצוף, כולל בשבת. כולל פסח. שבע ימים לא אכלו ולא שתו, והתפלשו באפר. בגלל שהייתה גזירת המן הרשע, קרי לפיד, קרי דוברמן, קרי... וכל גודנדילהון. ואחרי שהם עשו שבע ימים, עם תינוקות של בית רבן וכו' וכו', אז אמר המלך לאמן, קח את הסוס ואת הלבוש ותרכיב את מרדכי יושב בשער המלך. מה אמרה לו אשתו? אם יחילות על ימפול לפניו, נפול, טיפול, ולא תוכן לו. ואז המן הגיע, אבל וחפוי ראש, למשתה אשר עשתה אסתר, ואמרה יצר והוא יהיה במן הרע הזה, ותלו אותו. אומר המדרש, התרגום, באותו רגע שהתקבלה תפילת מרדכי, לא הפסיק עם תעניתו, אפילו שראה ישועה. ראה שמרץ שרץ נמחקו מהעולם. ראה שהם נמחקו, לא יאמר, או נמחק, חס וחלילה. הוא המשיך בתעניתו עד שהוא ראה שתולים את המן הרשע. כלומר, גם אם אדם רואה ישועה והוא מבין, הנה, יש פה ישועה, יש זה, לא להשלות את עצמנו. לכן לא תראו אותי מדי עושה רעש ודברים מהדברים האלה. למה מי יודע מה יהיה, מה אנחנו כבר יודעים, מה לפעמים, ממי שנראה הכי טוב או הכי גרוע בעולם. לכן, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר בזרועו, אדם שאין לו לא כיפה, אדם שאוכל נבלות ושרצים, אסור לפתוח בבן אדם, אפילו לפעמים אדם דתי אתה לא יכול להאמין לו. כל שכן אדם רחוק מתורה ומצוות, ומי שחושב שזה בידו, לב מלך ושרים ביד השם, הכל תלוי בתפילה, זה לא תלוי בו בכלל. לכן, יסוד גדול לימד אותנו מרדכי, גם כאשר אדם רואה שהישועה מתחילה, הוא חייב להמשיך לא רק עם התפילות, גם עם התעניות להמשיך, עד שהוא יראה שהקדוש ברוך הוא מחלע אותם עד הטיפת דם האחרונה, מה שנקרא. רק אז צריך להפסיק את התפילה, וגם תמיד צריך להתפלל. לכן, שאף אחד לא יחשוב, זהו, אפשר לנוח. ממש לא, צריך להמשיך לכוון למינים ולמשינים, עתיד תקווה, עדיין בתי החינוך שלהם, קלוקלים, כל הגנים שלהם, בהתחלה הביאו מזכירות ערביות, אחרי זה הביאו סייעות ערביות, אחרי זה הביאו גננות ערביות, היום מביאים מורות ערביות, בתי ספר ברעננה, בחרצליה, בכל הוואג'ערס הזה, מביאים ממש ככה. אלה בתי קלקול, אין להם בתי חינוך. זה לא השתנה. זה לא השתנה הדברים האלה. לכן צריך הרבה הרבה לזעוק, הרבה להתחנן. דבר שני, מה שצריך הרבה להדגיש, זה השבת. צריך לדעת שאדם איך שנראה במשך השבוע, איך שעובר עליו שבת. אם השבת שלך עוברת עם מזרון, תדע לך, יהיה לך שבוע של מזרון. מה שיהיה לך, גרעינים, יהיה לך שבוע של גרעינים. שבוע, אכלת, קראת עיתונים, יהיה לך שבוע של עיתונים. מה עשית בשבת, זה יהיה לך השבת. איזה שבת יהיה לך? איך שהתנהגת בשבת. איזה שבוע יהיה לך? איך שהתנהגת. זה לא אני אומר, זה לא כתוב בספרי הקבלה. השבת זה הציר המרכזי שכל שבעת הימים, כל שישת הימים עוברים ממנו. זה כמו הציר של הגלגל. הוא הציר. הגלגל עובר על הציר המרכזי שזה שבת. והשבתות שלנו כולם יודעים. הם נכנסים כבר בארבע ומשהו כבר נכנס שבת, ובחמש ומשהו כבר יוצא שבת. אתה עוד לא מתחיל לעשות אפצ'י, כבר אין את השבת. אדם אוכל חמין ואותיות מוכין, ואז כבר הראש שלו בקרית ובמיטה, הוא מתעורר לקראת מנחה, מנחה עוד קצת, הוא כבר פתאום ערבית, ואין לו, אין, כל השבת הלכה. רעבה דרעבין היה עם המזרון. נו, אז מה, איך הבן אדם הזה הצליח? ותדעו לכם שכל הגדלות אדם קונה בשבת. בישיבות הקדושות זכו שסדר חלבי, סדר חלבי זה אומר שיש אלפי בחורים בארץ שבליל שישי, בליל שבת, גומרים את הסעודה בשמונה עד שתיים בלילה יושבים רצוף. שש שעות לימוד. עושים את זה בהרבה ישיבות, יש פה ישיבה שלנו, של אחינו, בגאולה, בין 200 ל-300 בחורים ישבו שבוע שעבר בליל שבת. שש שעות. תארו לכם אדם בליל שבת עד שתיים למען. אחרי זה קם. עד 12, לא משנה, 4 שעות למען. אז הוא ניצל את השבת. אבל אם אדם הוא גיבור, הוא יעשה יותר חוכמה. ישיר, יאכל, ישמח את ילדיו. מה שצריך בבית, ילמד איתם דברי תורה, ילך לישון מהר. ילך לישון מהר, 12:01 כבר יקום. לא ילך לשירת הבקשות. לא יאבד הלילה שלו ביללי וללי, יללי ולל, יללי ולל. מה יצא לו מהשבת? מה זהו? זה מה שיצא לך מהשבת, רק בקשות. מה, חבל, אל תאבד את זה. תקום מוקדם, קח איזה שעתיים, שלוש, גמור את כל התהילים, או תגמור עד רבה. שעה אחרונה, תלך לבקשות. למה תשרוף את החיים שלך רק בקשות? מה יצא לך מזה? שעה אחת מספיק, שמה יותר מדי? הרב דניאל זר עושה את כל התהילים, יש לו גם בקשות שם, שרים בקשות, הוא עושה את כל התהילים. מי שיכול ילמד דברים יותר עמוקים, כל אחד מה שינצל, רבותיי, זה כוח, כתוב, אם אדם קם בערב שבליל שבת קודש, לפני עלות השחר, ויגמור את הספר תהילים, רבי נחום מצ'רנוביל קיבל מליהו הנביא בעצמו. אומר, אמר לי אליהו שאחד התיקונים הכי גדולים לאדם, אם הוא יזכה לגמור בחצות הלילה, מחצות עד הבוקר, לא משנה מתי, אבל לגמור את ספר התהילים. אחד התיקונים הכי גדולים שיכול להיות לבן אדם. מתקיימים כל הבקשות שהוא מבקש. מה שצריך מבחינה רוחנית. הכל מתממש לו. אם אדם קם מוקדם, יש כאלה עושים שתי ספרים, יש כאלה עושים שלוש ספרים בשבת. אנחנו לא ברמות האלה, אבל אם אדם יכול לקום, נצל את הזמן. שאלו פעם את הילדים של הרב צדקה, איך אבא שלכם הצליח? אז אמר אחד הבנים, אבא ואמא היו קמים כל ליל שבת, שעתיים לפני עלות השחר. יושבים בבית, בסלון, גומרים את כל התהילים. אבא ספר ואמא ספר תהילים. נשים חושבים, גדולי עולם צמחו מהאוויר. קראו רבותיי, לקום מוקדם. אז גם אם אחרי זה ביום בר מינן, נרדמת עם הכרית והמזרון, נהפכת לשלישייה נצמדת, ביחד, נהייתם שלישייה מנצחת, החוט השלישי לא ינתק במהרה, אבל בלילה ניצלת את הלילה. גם ביום אדם מנצל. שבת זה כל שעה פי אלף. דקה בשבת זה 18 שעות לימוד תורה. אדם גומר ספר תהילים בשבת, נחשב לו לאלף ספרי תהילים. כמובן שלא יכעס והכל, כל אישה ביום חמישי כבר תגמור את הכל. יום שישי תבוא מוקדם לקראת שבת, לדעת שזה שבתות הכי נעימות שיכול להיות בעולם. דבר שני, שדיברנו עליו גם, שלישי, זה תיקון חצות. לדעת שאמרנו, כל יהודי שעושה תיקון חצות, תפילת שחרית שלו מתקבלת ישר בשמיים. השכינה אומרת, זה הבן אדם היה איתי בחצות. 11:30. גם אישה שתעשה תיקון חצות, תראה ניסים ונפלאות. ואין בזה שום איסור, מה זה תיקון חצות? תראה כמה פרקי תהילים, זה לא שמות הקודש. וזה עושה תיקון גדול בכל העולמות, והשכינה צועקת בחצות, ועת רצון שהקדוש ברוך הוא מתעורר בעולם, וזה עת רצון הכי גדול שיכול להיות בעולם. לכן כל אחד ישתדל מאוד 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 לעשות כל יום את הדבר הזה של התיקון חצות. דבר רביעי, מה שאמר לנו הרב, שמעתי שדיבר בזה גם ידידנו הרב הבדי, אני בירחתי. שאמר דבר יפה, שמי ששם לב שהמילים שתחבורה ציבורית, תפילין, ברית מילה, ברית מילה, ברית מילה, יראה שזה פלא פלאים, בדיוק גימטריה 3320. זה בדיוק מניין הקולות שהיה חסר לסיעת שרץ. בדיוק. למה? הם באו לפגוע בשבת, בתפילין, בברית מילה, והקדוש ברוך הוא בדיוק אותו גימטריה, לא פחות ולא יותר. חיסר להם. להראות לכם שהקדוש ברוך הוא רואה הכל בשמיים. רואה הכל בשמיים. לכן, כל אחד, כמו שאמרנו, ממשיך עם התפילה ומנצל את הזמן. עוד דבר, שהשבוע נלקח מאיתנו אחד מגדולי הדור, קוראים לו הרב חיים וולקין, שהיה אדם גדול מאוד מאוד, מי שיודע, היה מגדולי גדולי ישראל, הבן אדם הזה. קירב הרבה יהודים להבינו שבשמיים, אז גם ירצון שזכותו יגן עלינו ועליכם. אנחנו תכף נראה קצת, היום זה שבת הזאת, שבת הרב שרעבי, מחר והיורצייט שלו יוצא ביום ראשון בערב, וירבו אותותיו, מופתיו, נפלאותיו, לפני שנגיע לדבר עליו, אז צריך לדעת שאני קרוב ל-17 שנים כמעט זכיתי להיות איתו. והיו שנים, הכל כמובן לא אני, זכות האבא, זכות כל הציבור היקר שהיה שם, שזה היום פלילה, בתור ילדים, היינו ילדים גדלים שם, זה היה הרב שלנו. אז התפילות, שלוש תפילות זה היה איתו, כל הימים הנוראים זה היה איתו, כמובן, כבר 3-4 שנים לפני זה כבר רב לא תפקד. אבל כשאני אומר 17 שנה, זה כוונה כל ימי חייו. אבל בערך עד גיל בר מצווה, ראינו אותו בשיא פריחתו, וזכינו לינק ממנו הרבה, לא ללמוד תורה ממנו כמובן, הוא לימד קבלה. גם בן איש חי הוא לימד, בפשט. אבל לחיות בצילו. ומי שהיה איתו, אנחנו חיינו איתו. יש הרבה אנשים מדברים על הרב שרעבי, מדברים, אבל לא חיו איתו. לא היו באווירה שלו, אנחנו זכינו לנשום את הרב, להיות איתו. גם ידידנו הרב עבדי, הסבא שלו, הרב שלום רפאלי, היה להבדיל רץ כסוס לפני הרב. מי שראה איך הוא היה משרת את הרב, זה... אני זוכר את הדברים, למה אני שם הייתי. זה היה פלא פלאים, זה היה חבורה קדושה מאוד, שרפים, שרפים היו שם. ולחיות בצל השרפים האלה, הרב ציון ברכה, וכל המקובלים, הרב בנימין זאב חשין, שבדיוק היורצייט שלו עכשיו, הרגע. כן, י' ז'. אגב, אנחנו פתחנו את הישיבה לפני 16 שנים. גם עשינו הילול על הרב וקראנו לה את הישיבה על שמו. בהרצליה בדיוק זה 16 שנים בי' ז'. כמו היום, זכינו לפתוח את הישיבה לפני 17 שנים על שמו. אבל גם היום הזה, ההוא היה גם, הוא היה תלמיד של הרב. הוא היה שנים תלמיד של הרב. הרבה גדולי עולם, אשכנזים, ספרדים, היו תלמידי הרב, הרב סרה דבלצקי, כידוע, שהיה לומד אצלו קבלה. הרבה הרבה גדולים מקור בניסים פרץ, ועוד הרבה צדיקים שהיו תלמידים של הרב, עשרות ומאות, גם מורן ורבנו, הרב עובדיה, בערך משהו, כן, לא בדקתי, כמו 5 שנים היה חברותה איתו. יושב, לומד איתו, איך הוא אמר לאחי? בדקתי את כל הדור, חד בדרה, בידיעה בקבלה, זה היה מורי ורבי. חד בדרה. אבל אנחנו ידענו שהרב היה מסוף העולם ועד סופו. הוא היה כל שבילי דשמיה, נערים לשבילי דשמיה, כשבילי דנהרדעה, כשבילי דשכונת מחנה יהודה. היה הכל ברור ונעיר לו, ואי אפשר היה לרמות את הרב או משהו. אף אחד לא יכול למסור, למכור לו סיפורים. למה הרב, כמה שהוא היה אומר שהוא כלום, ואנחנו ילדים בתלמוד תורה, אם היינו מפריעים באותו יום, לא היינו נכנסים דרך הכניסה הראשית. היינו נכנסים דרך הכניסה האחורית, שהרב לא יראה אותנו. למה בתור ילדים קטנים, ידענו שהרב קורא אותנו, ויודע בדיוק מה עשינו כל היום, ואי אפשר לצחוק עליו. הרב היה רנטגן, כולנו ידענו. אבל מה התפענו? מעמידות. ידענו שהרב זה מסוף העולם ועד סופו. כמו שאמר לי הרב ניסים פרץ, בהילולה של הרב, שנה לפני פטירתו, פחות, של הרב ניסים פרץ, אז הלכתי הרב ניסים פרץ, אולי כמה מכילה מכבודכם, חודש לפני פטירת הרב פרץ. אמר לי היום מהילולה של מורנו ורבנו, הרב שרבי, תגיד משהו. אומר, אני אגיד לך, הייתי אצל בבא סאלי, ואמר לי, מגן על כל העולם בדורי, בחיי הרב בבא סאלי. אומר, מי מגן על העולם? ככה אמר לרב פרץ. תגיד לו, מי מגן על העולם? אני? בבא סאלי? תדע לך, מי שמגן על העולם, יש לו כוח של הגנה על כל העולם, מגן, הוא נולד מגן. התפקיד שלו, מבחינה רוחנית, כל צדיק יש לו תפקיד. בבא סאלי, התפקיד שלו היה להושיע את עם ישראל, להושיע אותם, ברך אותם, בחיים, ברך, ישראל. זה התפקיד שלו, זה רבי יעקב אבוחצירא הגיע אליו, אמר לו, אתה נולדת בעולם, לחיים, ברך, ישראל. מה היה התפקיד של הרב שרבי בעולם? להגן על כל כדור הארץ, להגן על כדור הארץ. זה אמר מפורש בבא סאלי, שהיה בחיי חיותו להגיד שמה, יש אדם שיכול להגן על כל העולם. כדוע שהרב וולטוך אמר שמלחמת יום הכיפורים, הוא ראה את הרב עומד באמצע הרקיע, וכל המלחמה, מי ניהל את כל המלחמה לטובת עם ישראל? אמר רבי יוסף וולטוך, אחד היה ברקיע, אחד עומד ברקיע, אומר, ראיתי לבד ברקיע רק את הרב שרבי. הוא עומד ומנהל את כל מלחמת יום הכיפורים. ככה ראיתי אותו להכרעת עם ישראל, לטובתם, להצלחתם. היה ענק שבענקים, על מה התפעלתי ממנו? הרב זה היה, אין דברים כאלה בעולם, שאף אחד לחשוב שיש איזה מישהו מתקרב אליו. למה כשנפטר מורי ורבי הרב שרבי, אז מורבי בחיי חיותו, ישר כוח, עלינו יום אחד, הרב הפסיק לבוא למקובלים, יום אחד הוא עלה, והוא אמר, רבותיי, הוא כבר נער, הייתי גם זקנתי, הוא אמר, תדעו, עכשיו אני שומע בשמיים מכריזים, מי ממשיך אותי, מי כתר הישיבה? הרב שלום שמואלי, הוא ממשיך אותי. כך הוא אמר. כשנפטר הרב, אמרנו לאבא, אתה ראש ישיבה. אבא כעס, כעס גדול. אמר, מי יכול להגיד משפט כזה ראש ישיבה? אומר, אם הייתם יודעים מי הרב, מי יכול לבוא אחרי המלך? מי יכול להגיד משפט כזה שהוא ראש ישיבה? והרב מרדכי אליהו אמר, ככה מספרים, אמר לו, דבוש את הגלימה, אמר לו, אם מישהו יגיד לי לבוש גלימה, יותר לא יראו אותי בישיבה. אמר, מישהו יכול לבוא לשים גלימה? לכן, מי ששם לב, מורבי אף פעם לא הסכים, אף פעם במודעות לא כתבו עליו ראש הישיבה, הוא ברח מהדברים האלה, הוא אמר, אף אחד לא יכול להגיע, זה כמו שמש שהייתה ואין אותה, יבוא איזה כוכב, יבוא הכוכב, ומה יגיד הכוכב? אני השמש, מי יכול לבוא אחרי השמש? אף אחד לא יכול להביא. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. היה בזמן חיי הרב, אני זוכר, הגיע מישהו לאבא שלי, אומר לו, תעשה תיקון. אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אמר שמור, תגיד, אתה לא מתבייש? יש פה רב, אתה בא שנעשה תיקון? לך לרב למטה, אמנם הרב לא עולה, לך אליו. אומר הרב, מסר לך את כוח התיקונים בעולם. אמר, יש מורנו ורבנו חי, לך אליו. אנחנו לא... אי אפשר להמשיך את דרכו. למה אני אומר? שיש הרבה אנשים בדור, כל מיני בבות למיניהם, אנשים שרואים, כל מיני, אבל אין מישהו שמגיע לאלה שהיו בבא סאלי ורב כדורי, אין את הדברים האלה. זה היה פעם, היה את הגדולי עולם. יש היום הרבה גדולים, יש אולי נסתרים, זה כן. אבל ברמות האלה אין את הדברים. הוא אפילו, תדעו לכם, שמעולם הוא לא השתמש בקמיה. מעולם, אני הייתי שם. ברכה ונגמר התיקון של הבן אדם. אומר לך ברכה ונגמר. זוכר שבא מישהו פעם, הפציר בו הרבה קמיה, מי היה תופס אותו ועולה אותו? היה רבי שלום רפאלי. השמש היה תופס את הרב, ומישהו בא הפציר בו. אני זוכר שרבי שלום אמר, הרב לא צריך קמיים. הרב בירך אותך מספיק. מספיק שהרב היום מוציא מילה מהפה, בתגזר עומר והיקום לך. ממש ככה. אבל מה הגדלות שלהם? הגדלות, אני פעם הבאתי את הרב יוסף צבי בן פורת, אצלי לישיבה. והוא ראה את התמונה של הרב, אז הוא אמר, אני חייב להגיד לכם, שתדעו שזה... לא ידעתי שפה ישיבה על שמו, אבל תדעו שהוא אדם ענק שבענקים, והתחיל לדבר עליו. בחזור, שחזרנו מהרצליה לירושלים, שאלתי את הרב יוסף צבי בן פורת, מה לך ולרב שרעבי? אתה רב ליטאי. לא מאמינים כל כך בכל מיני בבות, ולהבדיל, להבדיל. ומקובלים, דברים כאלה. אומר לי, תגידי, מה אתה מדבר? אומר, כל בעיה שהייתה בירושלים, איפה כל הליטאים היו הולכים? אומר, אני רב ליטאי, איפה היינו הולכים? לרב שרבי, מה אתה, איפה אתה חי? מה קרה לך? אומר, ואני אגיד לך סיפור אישי. אומר, אחד מהמשפחה שלו, מהקרובי משפחה, כן? אחיות, גיסות, לא משנה מה. הוא אישית, הרב יוסף צבי בן פורת, היה איתו בהדסה, היה לו גידול בבטן, גידול. והרופא אמר לעשות א' ב' ג'. אז הרב יוסף צבי בן פורת אמר, אין כזה דבר, לא עושים כלום בלי לשאול את הרב שרבי. אמר לו, בוא, לפני כל הטיפולים הולכים לרב. אמר לו, מה הרב? אמר לו, בוא לרב. אומר, נכנסתי לרב שרבי, אומר, זה סיפור אישי שאני מספר לך שהיה איתי. הרב אומר, אין גידול. רגע, אבל הרופאים מראים תמונות. תמונות, עשו כל מיני בדיקות, לפני 40 שנה, לא יודע איזה בדיקות היה, 45 שנים. אומר, יש בדיקות. אומר, ואני? הרב היה קודש קודשים. הרב אמר, זה פשוט. למה? שאני במשמר, בליל שישי, בהרצליה, הגיעו לה אנשים, צאצאים של הרב שח, הנה הרב שח, עכשיו היה היורצייט שלו. ואמרו לי, תדע לך שהיו כמה מהנכדות של הרב שח או נכדה שלא היה לה ילדים. והיא באה לרב, לסבא, רב שח, ואמרה לו, סבא, אני צריכה לשברך אותי בילדים. אמר לה הרב שח, הכתובת, ככה הם אמרו לי, האשכנזים מפונוביץ', הכתובת זה הרב שרעבי. אמר לה, תסעי לרב שרעבי שיברך אותך בילדים, ונפקדה בילדים. כלומר, יש היום צאצאים של הרב שח מברכתו של הרב שרעבי. ואז אומר לי הרב יוסף צבי בן פורת, אני יצאתי זהו, אם הרב אמר, אין ניתוח. אבל מה נעשה שהמלווה איתי לא מאמין? מה עשינו, אתה חושב, אומר לי? חזרנו לבית חולים. הרב אמר, אין, אותו רגע חזרתי לבית חולים. לקחתי את הבן אדם, שילמנו, לא יודע איך עשו, שילמו כסף, עושים צילום מחדש, זה אומר לי הרב. ומה ראינו בעיניים? אין את הגידול, נתפס איזה שריר שם. ונגמר הסיפור. הוא אומר, זה היה איתי. אז אתה אומר לי, מי זה הרב שרבי? הוא אומר, מה? זה כל הצרות שהיה לנו, היינו הולכים אליו. זה לא משנה לי, טעים, חסידים, אדמור מגור, אדמור מבלץ. זה כולם היו באים. הרב צדקה והרב בן ציון היו אומרים, אנחנו עושים עלייה לרגל. מי זה עלייה לרגל? לכת לרב שרבי. היה גדול הדור. הרב עובדיה, כל דבר, היה מתבטל אליו. היה מתבטל אליו, שהרב עובדיה יצא לתל אביב. אז הוא עשה מסיבה, הוא אמר, תדעו לכם, הוא סך הכל זמן קצר הולך, אבל הוא לא יודע, תדעו, הוא הולך מפה, הוא חוזר, הוא יהיה הרב הראשי של כל עם ישראל. אמרו לו, הרב, מה אתה מדבר, לא אוהבים אותו אנשים, מדבר על הבן איש חי וזה. אמר, גם אני בן איש חי, גם הרב שרבי היה הולך לפי הבן איש חי, הרבה דברים פוסק לפי הבן איש חי. בהדלקת נרות, שהוא קרא את התשובה באבי העומר, הוא חזר בו והוא קיים כמו אבי העומר. הוא אמר, גם אני הולך לפי הבן איש חי. אבל תדעו, שאבי העומר הראשון שיצא, ספרים שיצאו, התקבלו בשמיים. מראיתי איך הם התקבלו בשמיים. והיה מורי ורבי, בקי בכל אבי העומר בעל פה. איך התחתן הרב עובדיה בכלל? תמיד איך התחתן הרב עובדיה? היה התלמיד של הרב שרבי, זה היה רבי אברהם פתל. ורבי אברהם פתל הציעו לו בחור בשם עובדיה. והוא היה חלבי. הרב פתל היה חלבי, והיה להם אז יחידת גאווה, שחלבי לא מתחתן עם אף עדה, רק עם חלבי. חלבית עם חלבי, וזה אין אחרת. הבת שלו חלבית, מה, התחתן עם עיראקי? זה לא הולך ביחד. אז הוא בא לרב. אמר לו, הרב, זה גדול הדור הבא. הוא אומר לו, זה עובדיה. האברך הזה, הבחור ישיבה הזה, זה גדול הדור הבא. אמר לו, מה אתה אומר? תחטוף אותו. תיקח אותו. מה אתה מדבר? אתה עוד מדבר? אתה יודע מה קיבלת? הוא היה תלמיד של הרב. מי את חטף אותו? הוא היה לומד חברותה עם אבא שלי. באברהם פתן, בדרך חיים טובים, מואבי, לומד אותו חברותה. התחתן, אומר, אתה יודע, יש לי חתן קצת מוזר. מה מוזר? הוא לא הולך לישון לפני 4 בבוקר. עכשיו התחתן, עד 4 יושב ולומד. אומר, זה רק שהוא היה חתן. עד 4 בבוקר יושב ולומד. אומר, והרב היה בקי בכל הספרים שלו, שבא יום אחד הרב פתל שואל שאלה בהלכה את הרב עובדיה, את הרב שרבי, גער בו. אמר לו, אתה לא יודע, זה תשובה באבי העומר? איך אתה לא יודע? זה תשובה באבי העומר. רב ידע את הכל, תדעו לכם. הרב ידע, סיפר לרב פרץ, שהוא ליווה את הרב שרבי עד השוק, שהגיע ביום שישי הרב עובדיה ללמוד איתו קבלה, הוא ליווה אותו, וכל הדרך החם עובדיה היה מקשה לו סתירות בכל הקבלה. והיה הרב עונה לו על הכל בעל פה. לא הגיע אחד מגדולי המקובלים, הכי גדולים בעולם. הביא ספר, חיבר 7 כרכים בפשט ובקבלה. והביא סתירה בכל העץ חיים. הרב שרבי לא ענה לו כלום. אמר לו, הרב, למה אתה שותק? אמר, מה, אני אבזה אותך? אמר לו, אתה מדבר על כל עץ חיים, אתה גלגלת פה את כל עץ חיים, אבל אתה לא יודע שכל דבר מדבר על עולם אחר. התחיל להסביר לו את סדר העולמות, כל ההשתלשלות. אמר, שאלה אין, ממילא גם אין תשובה. הסביר לו בהחלט איך הוא הגיע לכל זה, איך הוא הגיע. תדעו, הרב, אני חייתי איתו. היה ענב שלא הכרתם בחיים שלכם. כל דבר שבאים לו, הרב, תראה, ענייני הישועה, לא תגידו, אני לא עושה כלום. אני שום דבר, איך אתם באים מדברים אליי דבר כזה? אבל הוא, לפני שנפטר איזו תקופה, הרבנית, לאה, בת לאה, היא קוראים מי שהולך על קברה, מה כתוב שם? מה לאה בת לאה, למה? ביום שהיא נולדה, בלידה שלה, אמא שלה נפטרה. אמא של הרבנית, היא נפטרה בלידתה. לכן קראו לה, לרבנית, קראו לאה. למה? אמא שלה, חוץ ממכם, חוץ מכל בית ישראל, מתה בלידה. אז מיד אמרו שלתינוקת יקרו על שם האמא. לכן קוראים לה לאה בת לאה, היא הייתה משפחה של גדולי עולם. אגב, תדעו, הרב העיד על עצמו, שיש, הוא נזרע דוד המלך, זה הרב אמר, מהאבא ומהאמא. משתי הכיוונים, הוא דור אחרי דור מדוד המלך. לכן הוא היה אומר, אם יבוא משיח, יצא מהחצר הזאת. כך הוא היה אומר, יצא מפה המשיח. אנשים לא הבינו, מה אתה מדבר מיצא מפה המשיח? אבל הוא היה, כך הוא העיד לנו, הוא העיד בישיבה, דור אחרי דור, מאבא ואמא, מיוחס עד דוד המלך. כך היה הרב. גם אשתו הייתה, היו כולם אנשים, עם סבא שלו, היה בא כל שבת, עושה שבת בירושלים, על ידי קפיצת הדרך. כל ערב שבת, היה בשרב, אומר שם המפורש, מגיע לירושלים, עושה שבת, נוצא שבת, חוזר. זה היה אדם גדול. היו אנשים מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים. אגב, תדעו שהרב שרעבי, הקשידו, שלימד את כל התלמידים שלו את סוד קפיצת הדרך. שתדעו את זה. זה כל התלמידים, מי שלמד אצל הרב, כל המקובלים, היו יודעים. למשל, הרב ברכה, בציון ברכה, אני הייתי רואה אותו בגן סקר, לפני למעלה מ-40 שנה, לומד שם, עם התלמידים. היה אומר לתלמידים, היה זקן, תלכו, אני כבר מגיע. והיו הולכים, עוד לא היו מגיעים, הרב כבר היה בבית מדרש. זה פשוטים, זה דברים פשוטים. יש לנו גם הסרטה על אחד מהם, הסרטה שהוא נעלם בלילה, אחד מהגדולים יצא, רואים בהסרטה איך שהוא נמצא פה, בתוך שנייה הוא נמצא במקום אחר. היה הסרטה, ממש הסרטה, רואים את הדברים האלה. זה כל התלמידים של הרב, הרב לימד אותם את הדברים, מאמרים פשוטים, אבל היו מאוד מאוד ענקים, שאז הרב, הרבנית זכרונה לברכה, אבא שלי זה היה אדם הכי גדול וקרוב אצל הרב. אז הרבנית קרא לו, אמרה תבוא, אני רוצה לשתבוא. ויש לי את הכתב יד בבית, צילום של הכתב יד. הרבנית אמרה לו, רבי שלום תשב פה, תשמע, אני רוצה לדבר לך משהו. ואמרה לרב, אתה מכילה מכבודך, אתה שותק אני מדברת. אתה אל תאגיב לי. אתה יש לך כבוד אשתך? אמר לה, כן. אז תן לי לדבר. ילדים אין לי. אין לי המשך בעולם. נתתי את כל חיי למען עם ישראל. הרי הרבנית, הרב לא היה כמעט בבית. הרב היה קם בשתיים בלילה, הולך, עושה תיקונים עד הבוקר. היה מלמד קבלה שנים בצומות, והוא היה מגיע ב-10, 11 בבוקר רק לבית, ומקבל קהל, ורוב ימיו לא היה בבית, רק ציבור, 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 והרבנית לא היה לילדים, יושבת בבית לבד. אמרה, אני מסרתי את חיי. מחר, היא אומרת, היא נפטרה בתשל"ח. הכרתי אותה טוב. היא נפטרה בתשל"ח. אמרה, יום אחד, אני אפטר מהעולם. בדיוק. ומה יהיה? מה יהיה עכשיו אם אני אפטר? מי ידע עליי? מי ידע עלינו? אמרה, אני מלא. אבל היא אומרת לאבא שלי, מלא אני, אבל אתם חושבים שאתם יודעים מזה הרב בהחלט? הרי אתם חושבים, חולמים מזה הרב. אז אני אספר לכם, ואז היא סיפרה את כל הקורות של החיים שלה, אבא שלי רשם את זה ויש לי את הכתב יד, והיא אמרה לו ככה. זה הסיפור שאנשים טועים בזה, אבל זה עדות של הרבני. הרב עשה תענית 3 שנים בלי הפסקה. 3 שנים, לא יודע, מליל יום שישי ליום שישי, מיום מוצא שבת ליום שישי, 3 שנים, הוא עשה תיקון הקנה, לא יודע איך. בשנה השלישית, זה הרבנית סיפרה, זה אבא שלי אומר, מול הפנים של הרב. והרב לא הגיב מילה, למה לא הרשתה לו לסתור את דבריה. ובסוף 3 שנים, זה היה משהו לפני 60 שנה בערך, יותר, כן, בערך 60 שנה, התגלה אליהם בבית אליהו הנביא. והיא ראתה אותו. הרבנית אגב, הייתה קורא ברוח הקודש כל אדם, גם שתדעו. רק הרב אסר עליה לדבר. אסר, יום אחד התחילה להגיד דברים, אמר, למה הייתה בת של גדולים גם. ואז אמר לה, אמרה לו, אמר להם אליהו הנביא, למה אתה צם? למה אתה צם? אומר לו, אני לומד קבלה, כל הפשט, אגב, הרב, אגב, הייתי רואה בעיניים, כל הרמב״ם מילה במילה בעל פה. כל 4 טורים בעל פה. גמרות וזה לא לימדו כל כך, אבל גם כל השס בעל פה. כל 4 חלקי השולחן ערוך בעל פה, כל המגיד משנה לחם משנה, כסף משנה, כל הראשונים, הכל הרב ידע בעל פה מילה במילה. איך אמר רב עובדיה? בודדים בעולם שמגיעים לידיעת הרע. אני ראיתי, אני עיניי ראו כל עץ חיים, את עץ חיים, שאר הכוונות, כל הספרים בעל פה, איך הוא מלמד. הוא מתקן את האנשים, הייתי רואה, לא הייתי לא לומד, כן? מתקן, עוצרים, שואלים, הוא עונה, כל שאלה הוא עונה, והוא מחזיר בעל פה, הוא ממשיך את כל השיעור. מעולם לא היה אצלו ספר על השולחן, שלימדו כל 8 שערים לארי, מעולם. הייתי בתור ילד, אתם יודעים איך התפילה שלי הייתה, 2 דקות, גמרתי עמידה. עד אתה קדוש, עושה שלום, וזהו. ילדים, הייתי עומד על ידו, רק ידענו הרב גדול, 5 דקות, כל הספר של הכוונות. הוא רק מדפדף את הדפים. דבר של 40 דקות תפילה, 5 דקות הוא מריץ את הכל בראש. 5 דקות. היינו רואים אותו, בתור ילד, הוא מזיז את הדפים, עושה את כל הכוונות, מה שאנשים לוקח להם ימים, ומי יודע מה הולך, הרב בכמה דקות היה גומר את הכל. אז היא אומרת שאחרי 3 שנים, הגיע אליהו הנביא, תפסיק להתענות. אמר, אני רוצה לדעת הקבלה. פשט, הוא ידע הכל, בעל פה. אמר לו, מי היום? אני חברותה שלך. אומרת הרבנית, בא לפה אליהו הנביא, ולימד אותו את כל חוכמת הקבלה. כל חוכמת הקבלה, אני אומר, אנשים מחפשים את מערת אליהו, רצים עד אליהו, כל מיני, פה התגלה אליהו להרי. מי שצריך לדעת, 10, 100, אולי 1,000 פעמים, היה בביתו גילוי אליהו, ככה רבנית העידה, בפני מורבי, אמרה, למה אני קראתי לך? אתם חושבים שהרב שלכם זה איזה מישהו ככה. איך אין בכל הדור מישהו שיודע את הקבלה? הרב עובדיה העיד, עובדיה ידע את כל, גם את הקבלה. איך אין? זה לא דבר טבעי. הרב היה יודע את כל סדר העולמות בעל פה, הרב היה רואה, הרב היה עושה עליית נשמה, עולה, יורד, רואה את הכל. זה לא היה אדם שנמצא פה. עולה ויורד, הכל רואה מסוף העולם ועד סופו. אדם היה בא עם מחלה, אומר לו, עד הערב אין אותה. אומר שעה, אומר לבן אדם שעה. באותו שעה הולך החום והכל הולך. היה מתקן את הבן אדם. יודע מה השורש שלו. סבא שלי היה אחד בשכונת נחלאות, קפץ מבניין ברחוב בשוק מחנה יהודה, יש בניין 5 קומות, איפה הפיס שם. היה אחד קפץ משם, התאבד, וכל לילה היה בא לאשתו, רוצה לחנוק אותה. הכרתי את האישה הזו, הייתה מנקה את הרימונים אצל הרב שרבי. הייתה באה מנקה את הרימונים. סבא שלי אסף כסף, היה יש חסד. הלך לאחד המקובלים בבוחרים, שעשה לו תיקון. הוא המשיך לבוא, כל לילה אני אחנוק אותך. בא לרב, אומר לו, לא חבל על הכסף? למה נתת לו את הכסף? אומר, מאף אחד לא צריך לתקן אותו. וצריך לדעת איך לתקן אותו. תאסוף כך וכך כסף, נחלק את זה לאנשים, זה יקרה זה, זה יקרה זה, כל אחד יקרה משהו, ואני עושה לו תיקון, יותר לא יבוא. סבא שלי אסף את הכסף, עשו את התיקון, ותיקן אותו, מאז לא הגיע יותר. אמר לה, אבל את צריכה לבוא לנקות את הרימונים של בית הכנסת, של הספר תורה. כל חודש הייתה באה, יושבת בחוץ, רבי שלום רפאל היה מוציא את הרימונים, והייתה מנקה, זה היה תיקון. הרב ידע לתקן את הבן אדם בשורשו. הרב ידע, היה לוקח, איך היה, אבא שלי אומר, אדם יושב על ידו, לוקח לך את הנשמה שלך, הוא מדבר איתך, יודע את כל הגלגולים שלך. מה אתה, מה באת לתקן, מה התיקון שלך, אם אתה, היה רב אחד, כל כך רצה ללמוד קבלה, לא נתן לו. אמר, זה לא התיקון שלך. מה אתה בא ללמוד? היה יום אחד ויכוח, אחרי שהרב נפטר 20 שנה, ויכוח, איך, משהו במקובלים, איזה ויכוח, ויכוח חזק. מורבי היה שבא, נכנס, מה אתם מתווכחים? כך וכך. אומר, מחילה שאני אומר לכם, הרב לפני שנפטר, אמר לי 10 שנים קדימה, מה יהיה בישיבה? ומי יהיה פה? ומי ימשיך את הכל? ולמי אין ממשיך עם כל התפקידים, כל דבר? והרב ידע על כל אחד מי הוא ומה הוא, והכל שריר ובריר וקיים, למשך 10 שנים קיבלתי מסר איך להניג את הכל. תראו מה זה הרב. הרב ידע במשך 10 שנים, ידע קדימה, הוא הסתכל על דברים, במשך 10 שנים הוא ידע הכל על הבן אדם. למה אני אומר את זה? זה, רבותיי, אם אנשים, אם היו יודעים מי זה הרב, היה מדפים שלמים, רק ניסים שעשה בכל הארץ ובכל העולם. רק פשוט לא היה מי שיכתוב את הכל, אבל אני איפה שמסתובב בכל מקום, בכל מקום נידח, אין איזה סיפור או מישהו שלא היה קשור לרב, שהרב עשה לו איזה נס. זה דברים, הרב היה, מה החוכמה שהייתה לרב? הרב ודאי שהוא, זה פשוט, הרב הרי היה משותק, הרב בעיקרון, עד מלחמת 6 הימים, הרב בערך לא התגלה, קצת לפני זה, לא ידוע לרב. הוא היה מסתיר את עצמו, עד לפני, בערך התשנקף ומשהו, ואז הוא חלה חולי כבד, ואמרו לו משמיים, אם אתה לא מתגלה לציבור, אתה מת. הוא היה חייב להתגלות. אבל עד אז הוא היה הולך רגיל, אנשים לא ידעו שהוא גדול עולם. הוא היה הולך כמו פשוט עם. לא ידעו שהוא כזה גדול, שרואה ככה, אז הוא היה חייב להתגלות. ואז, תדעו, ברגע שהוא התגלה, אז הוא קיבל, אמרת לכם, הוא היה מרותק למיטה כמה חודשים מהתקף לב. והרבנית, היא הייתה עובדת בבית של הרב סרד דבליצקי. איך הרב סרד דבליצקי הכיר את הרב? למה הרב לא היה, הרב היה רק לומד. אז היא הייתה מבשלת בכל מיני בתים. אז יום אחד הרב שרד ראה אותה בוכה, אמרה, למה את בוכה? אמרתי לה, יש לי בעל, כל הקבלה בקפה דו הקטנה, ואנשים לא יודעים עליו. ואז הגיע הרב שריה, התחיל ללמוד אצלו וראה, והתחיל ללמוד משריה. ואז התחיל לדעת כל חוכמת הקבלה, בזכותו הוא ידע. ואז יום אחד הרבנית יצאה לעבודה, והרב לא יכל לקום לקחת מים. אז אמרה לאחד התלמידים, תרד מלמטה עוד שעה, שעתיים, הרב חייב מים. יש לו התקף לב, אתה חייב לתת לו מים. והבן אדם שכח את הרב לגמרי. שעות. בסוף הגיע, הרבנית הגיעה, איך לא הביאו לרב לשתות? סכנת נפשות, 4, 5, 6 שעות, לא יודע כמה זמן, כן? הרב לא שתה, והתחיל להיות כאילו קפד על הבן אדם הזה. אז אמר הרב, לא לדאוג, רחל אמנו, זה לשון הרב, הגיע לפה ונתנה לי לשתות. אחר זה לשון הרב. רחל אמנו הגיע משמיים ונתנה לי לשתות. תדעו, כל זה, הרב לא דיבר מעולם, מעולם בציבור על חלום, או על גילוי, או שהוא ראה משהו. מעולם. זה כל זה מה שאני אומר לכם, זה רק דברים שכמה בודדים בפנים ידעו. הרב סלד מפרסומת, משבחים, שידעו עליו, הרב היה נגד כל הפרסומות, כל הדברים, הרב היה קודש קודשים, למה כל כך אהבנו אותו? ידענו שהרב גדול, עמידות, היה רואה אותנו בתור ילדים קטנים, גיל 10, 11, 12, היינו חוזרים מתלמוד תורה, הרב היה מפסיק את השיעור בקבלה, אומר, הנה הילד הזה הגיע, זה קוראים לו אברהם, אברהם אבינו הגיע, זה מאיר, הנה מאיר הגיע, רבי מאיר הגיע, ילדים קטנים היינו, הרב היה מפסיק, הרב היה מתייחס אלינו כמו רבנים, ילדים קטנים בגיל 10, 12, כבוד מלאכים הוא נתן לנו, וידענו שאנחנו אפס אפסים, והיינו מתביישים, אבל הרב היה לו כבוד מעולם, מעולם, דו לכם, אני 15 שנה הייתי איתו, פעם אחת לא ראיתי אותו כועס, או פעם אחת צועק, הכל היה בנחת, ברגיעות. אני רוצה להגיד שכוחה של ויתור, איזה כבוד היה נותן לאשתו, תבינו, הרב היה נגד גירושין, הוא לחם באש ובמים נגד שאדם מתגרש. באש ובמים, אנשים, אמרת לכם, אחד הגיע עם סכין, שאשתו באה לרצוח אותו, הוא חייב אותם לחזור לבית, הבטיח להם גדולי ישראל, וכך היה, הם חזרו לגור ביחד, היום, כמה גדולי ישראל בכל העולם שיש אותם, זה בזכות האישה הזו שבאה לרצוח את בעלה, והוא בעלה שמע לה רב שהוא חוזר, יש יהודי אחד שהיה מתפלל אצל הרב, הבת שלו באה והיה שידוך של אחד מגדולי ישראל, הרב אמר, את לא מתחתנת איתו, אמר הרב, אתה יודע מי זה, באמת בחור משכמו ומעלה, עברו 30 שנה, הוא מת במחלה, 30 שנה, הרב ראה קדימה שבגיל 50 הוא הולך מהמחלה, הוא אמר לבת של התלמיד, את לא מתחתנת איתו, הרב ראה קדימה עוד 30 שנה מה עם הבן אדם, ממש היה ככה, אנשים לא ידעו, למה אני רוצה להגיד מהי כוחה של ויתור, שאנשים הבינו שזה הדבר שאני כל הזמן מדבר עליו, שיש הרבה אנשים בכל הארץ ששומעים את השיעור הזה, ואני יודע שאנשים, איפה שהשבוע הייתי בטבריה, בחופה, אנשים מקיבוצים, ממושבים, באים ואומרים שהם שומעים את השיעור פה של מוסיוף, ואת השיעור מסוד החשמן. ממש אנשים, תפסתי אנשים באיזה יישוב, עלי הטבריה, בצפון, למה אתם לא שומעים? למה אתם לא הולכים לשיעור תורה? לא, אנחנו שומעים את השיעור. אבל זה, כמובן, למה אני אומר את זה? יש אחד שהוא מאוד קרוב לרב קוק. והרב קוק מחזיק אותו, אומר לו, אתה תמיד תכבד, לא לריב עם אשתך ולא להתגרש. אבל מה? הם שומעים שיעורים על ויתור, ברוך הבא מורנו ורבנו, אבל אחרי שהם שומעים, ממשיכים לריב. מהי כוחה של ויתור? זה מה שרציתי להגיד. ראינו את הרב שרבי, אבל מה היה כוחו? בכוח של ויתור. בואו תראו מה זה סיפור. זה סיפר לי אחד מרבני צפת. אומר לי, זה סיפור. סיפר לנו את זה השבוע. אז כמובן הסיפור היה קצת זמן לפני. בואו תראו מה הכוח. אומר, הייתה לנו שכנה, יש את אברך בן תורה, לחם וחלב אין להם בבית. עניים מרודים. כלום. מסכנה, לא יודע מה היה, אולי בעל חולה. היא הייתה שוטפת בניינים. וגם את הבניין שהיא גרה, היא הייתה שוטפת. בכסף הזה קונה אוכל לשבת, קונה לחם. אין, אומר, היה לה לחם צר ומים לחץ. שבאה לשטוף יום אחד את הבניין, באה אחרי זה דופקת בבתים, כל אחד נותן לה 10-15 שקל, לא יודע כמה על השטיפה. דווקא באיזה בית, לקבל את הכסף. באה לבית, היא שטפה את כל המדרגות, עבדה קשה, עם מדליים, הורידה, זה כמו היום צינורות, הורידה, שפשפה, הכל. אומר לה, גברת, מה זה המחיר הזה? לא מגיע לך. התחיל לצעוק עליה, לבזות אותה. אומר אותה, יא חביבי, שטפתי, זה המחיר שאני גובה. ביזה אותה ביזיון נורא. עלתה לבית, לא דיברה כלום. שום דבר. אמרה, אני אגיד לבעלי, התאפקה. אומר לי הרב, הם עשו איזה מין, לא יודע מה היה, איזה מין הגרלה, לא יודע, חוץ לארץ, בארץ, לא יודע איפה. במוצאי שבת, הם קיבלו 14 מיליון שקל זכו. שאלו אותו, תגיד לי, אתה אברך כזה עני, מה קרה שכל כך זכית? איך? אמר, אני לא יודע. אמר, השתמרה אשתו, תדע לך, אם היית יודע איזה ביזיון עברתי ביום חמישי, ושתקתי, ודאי שהשם עוזר אחרי שתיקה. בבית, עם האישה, עם הבעל, כל מקום. כמובן, יש לפעמים שאדם צריך גם לענות. אני לא אמרתי שלא. כל דבר זה להתייעץ עם רב. להתייעץ עם רב, דם של רב, קרא לי כך וכך, מתי אני מדבר, מתי אני זה. התייעץ. יש עוד דבר שצריך מאוד מאוד לצעוק עליו בכל המקומות. יצא היום מכשיר כשר, קוראים לו שיומי. השם שלו שיומי חצי טאץ'. יש לו הכשר טוב מאוד. השיומי הזה הפיל מאות ואלפי בחורי ישיבה בדברים נוראים. הם פורצים את זה בשניות, ילדים בגיל 12-11, ורואים שמה את כל אבי אבות התומעה. כל מי שאכפת לו מילדיו, לקדושה של הילדים, יביא להם מכשיר שיזהר שלא יוכלו לפרוץ את זה. אמר, כל כך הדבר הזה מאוד מאוד צריך לשים לב. כמו שאמרנו, השבת הזו זה שבת, היורצייט של מורי ורבי הרב מרדכי שרעבי, ההזכרה האמיתית זה יום ראשון, יהי רצון שהזכות של מורי ורבי הרב שרעבי יעמוד לכל הקהל הקדוש, עזרת השם ברך, ויגן בעדנו, יביא לנו את משיח צדקנו במהרה וימינו, אמן כן יהי רצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו. בכבוד הרב.